אם אני מצליח באמת להשפיע ברמה הצוותית, אני כבר שווה יותר. אני לא רק משפיע על עצמי ועל איך שאני עושה וזה וזה, ורק על המקום שלי במוצר, אלא על החשיבה של כל הצוות, ועל המוטיבציה, ועל המקום שאני רואה את כל אחד ואיך הוא תורם, ואני גורם לכולם לעשות יותר. הדבר השני זה אחרי זה איך אני מפתח את החברה, ואיך אני מוצא פתרונות שכאילו שהחברה מרוויחה יותר, והמוצר מרוויח יותר. ומעבר זה יש קוביוניטי, יש כל הקולגות.
Press the radio button.
היי, אתם על רדיו בטן, פודקאסט למעצבים בהייטק. אני יהודית אשר. נמצא איתנו היום אבירן רווח.
היי כולם.
היי. אבירן הוא Head of UX and Design בסולוטו.
נכון.
אז אבירן, יש לי הרבה מאוד שאלות לשאול אותך על המקום היום של עיצוב ועל צורת עבודה שלכם ושל הצוות. רק לפני שאני אתחיל, אני רוצה להודות לגוגל פור סטארט-אפ קמפוס, הבית של גוגל לסטארט-אפים שמאפשרים לי להקליט במקום הממש יפה הזה.
באמת מגניב.
אז תודה גוגל. אז אבירן, לפני שאני באמת אכנס איתך לשאלות עיצוביות כאלה ואחרות, אני דווקא רוצה להתחיל בשאלה יותר אישית.
אוקיי.
תוכל לשתף אותנו באיזשהו סיפור כישלון שקרה לך במהלך הקריירה?
אוקיי, סיפור כישלון. אוקיי, אז יש לי סיפור כישלון צורב. אומרים שסיפורי כישלון בדרך כלל כאילו זה משהו שמרגישים שאתה מתפתח בו אחרי זה, אז אני חושב שזה דווקא מהצד השני של הכישלון, שזה משהו שהייתי צריך להתגבר עליו הרבה זמן. היה לי פעם לקוח, או יותר נכון חברה שעבדנו איתה, שבעצם זה היה בפומיקה, שבעצם זה agency של UX שהיה לשחף ולי כבר הרבה הרבה זמן, עד שעברנו לסולוטו, והיה בעצם פרויקט, שהוא היה פרויקט שמאוד יקר ללבי, והלקוח היה יקר ללבי, והיה משהו בעצם שהיינו צריכים לעשות, היה איזשהו, איזושהי משימה מאוד חשובה להם, ומה שקורה בדרך כלל ב-agency זה שהם עובדים באיזשהו שלב ה... לפעמים המעצבים שאיתך הם ג'וניורים, אז באיזשהו שלב יכול להיות שאתה תצטרך להיכנס פנימה ולעזור. ותמיד יש את הבלנס הזה בין כאילו לנסות לעזור לבין משהו, לאפשר לאנשים להתפתח לבד. אז מוצאים איזשהו בלנס, מנסים לשחרר הרבה זמן, עד שכאילו, עד שכבר אי אפשר, ואז חוזרים ונכנסים. וזה היה משהו שבאמת היה דברים שהם באמת הפורטה שלי. אבל בימים שבה, כאילו בעצם הגענו לשלב של איזושהי הגשה, ובדיוק לקראת ההגשה הזאת, פתאום הייתי חולה. ובאמת היה כאילו, היה איזשהו, זה היה חומר כאילו לסיוטים, כי בעצם כל מה שאכל התחרבן, התחרבן בגלל שהייתי חולה, כאילו בעצם ההגשה הייתה לא טובה, והבוסים התעצבנו, ובעצם ביטלו את הפרויקט, ולא רצו לשלם, וכל מה שאת יכולה לדמיין את עצמך, והמעצבים נעלבו, וכל מה שהיה יכול כאילו בעצם להשתבש, השתבש, ובתור כאילו מישהו שהוא מוביל את האג'נסי, לפחות את הצד של המעצבים, אז זה היה באמת המקום שבו אתה מנסה לשחרר, זה בדיוק הסיוט שלך, זה בדיוק המקום שבו אתה כאילו, אתה תמיד אומר לך, אתה רואה? הנה, שחררת ותראה מה קרה. אז מדבר הזה, זה משהו שהוא, זה משהו טראומטי לארגון, זאת אומרת שקורה דבר כזה, כי זה משהו שהוא לוקח הרבה זמן כאילו לחזור ולתקן את זה, אז כאילו זה, אז זה היה משהו שהוא, גם מבחינת האלבון של כאילו, של לקוח שאתה מאוד מאוד אוהב, שעושה דבר כזה, ומבחינת ההרגשה של הכישלון, שלא הצלחת כאילו להרים דברים. ובאמת, היה לי מעט מאוד כאלה בעשור פלוס של פומיקה, אבל זה באמת אחד המאוד מאוד מורגשים שהיו. אז כאילו, אז בהחלט זה אחד מהכישלונות. זה שם.
וואו, כן, זה נשמע
ממש. אני משתדל אבל לא ללמוד מזה את הלקח הלא נכון, שכאילו, של כאילו, כן, לקחת הכל אליך, וכאילו, ואם לא תיקח, אז כאילו, זה כאילו מאוד קל כאילו להגיע ללקח הזה, אבל כנראה שיש איזשהו לקח אחר, כאילו, שבנוסף לזה, כי זה לא הגיוני שזה הלקח.
אז מה כן למדת?
ובכל זאת, כן, התגברנו כחברה על הדבר הזה.
אז מה כן למדת מזה?
שלפעמים יש דברים שהם, אם אתה רק הבן אדם שיכול כאילו להציל את המצב, אז המצב בבעיה. בעצם אני לא מאמין ביוניקורן. יוניקורן is the team. אוקיי? זה לא באדם ספציפי. אם יש באדם ספציפי שיכול כאילו רק להציל את המצב, אז אתה בבעיה. צריך להכשיר אנשים וצריך כאילו ליצור סיטואציה שכולם יכולים להציל את המצב. אז אני חושב שהאמת שזה מה שכאילו שלמדנו, שמאז התחלנו תהליך הכשרה, לא בעקבות זה, אבל השנים העוקבות היו הרבה הרבה יותר טובות אחרי שכאילו שהיה לנו תהליך הכשרה ושיבוץ של פרויקטים לפי סקילס של מעצבים וכל מיני דברים כאלה שהיה הרבה יותר קל. עדיין, זה תמיד כאילו מקום שבו באג'נסי כאילו המנהלים צריכים להיכנס גם בשביל, גם כאקט של מנטורשיפ וגם כאילו בכלל כאנשים יחסית צעירים ותחלופה מהירה, אבל בכל זאת, מקרים כאלה זה מקרים חריגים.
האמת שזה סיפור מדהים, ודווקא התובנה שאתה מציג היא עוד יותר מדהימה, שלא למדת מזה להפסיק לשחרר.
לא, אני לא אמרתי שלא קשה, זה משהו שתמיד קשה, לכל מנהל קשה לשחרר, בטח שהוא מגיע מהמקום של הקראפט, של העשייה ושל כאילו מתודולוגיה שידענו לא פוצחה. כל הקטע של לפצח מתודולוגיה זה בשביל שאפשר יהיה להעביר את זה הלאה, ולא רק אתה תעשה את הקסם במרכאות, כאילו שיהיה אפשר ללמד דברים.
אמרת קסם, אז אני לא יכולה לא לשאול אותך על פומיקה, שזה היה סטודיו קסום. אז מה גרם לכם פשוט להחליט למכור את פומיקה לסולוטו ובעצם לסגור את הסטודיו?
אוקיי, אז לא, זה לא בדיוק שהחלטתי לסגור אותו, ולא, זה שחף ואני, שחף השותף. זה לא מדויק. בוא נגיד, בוא נתחיל בלמה פתחנו אותו. אוקיי, אני פתחתי את הסטודיו שהייתי בשנה א' בבצלאל, והסיבה שפתחתי את זה, כי לא היה אז דברים כאלה. לא היה חברות.
האמת שגם דיברת על זה, על כל התהליך פתיחה של הסטודיו בפודקאסט של מיכאל שוורץ, דיבור עצמאי.
נכון.
מי שלא הקשיב, עכשיו תעברו להקשיב דבר ראשון, כי זה ייתן לכם עוד רקע מדהים על...
ותקשיבו אבל... איך זה היה לפני שעברתי מפומיקה. מה שהייתי שם, הייתי עדיין בפומיקה.
כן, זה... יש שני פרקים.
כן, שני חלקים.
והם מעולים. אז באמת שם אתה ממש הרחבת וסיפרת על כל התהליך הזה של הפתיחה של הסטודיו.
כן, לא זכרתי שסיפרתי זה. זהו, אז בעצם אם נחזור לסיבות האלה, אני כמעדיין רלוונטי, חלקן רלוונטיות היום וחלקן לא, אוקיי? הסיבה הרלוונטית היא הלא רלוונטי שבזמנו לא היה חברות שעושות פרודקט, וזה מה שעניין אותי, ולא ידעתי אפילו איך לחנות את זה, פשוט ידעתי שאני רוצה לכוון לפרויקטים כאלה ולהרחיב בזה. ואז היה כל משרד הפרסום ומיתוג. אז היום זה כבר לא קיים, בואו נוריד את זה מהפרק, אוקיי? דבר שני, הרבה אנשים שיוצאים לדרך עצמאית, זה כי משהו לא מסתדר להם בחברות ובבוסים, ובכלל במשהו כזה משותף, ואולי גם הם רוצים להתפתח בצורה שהיא לגמרי לגמרי קשורה למה שיבוא להם. אז הדבר הזה אני חושב שעדיין קיים. אנשים שיוצאים כי לא מתאים להם הדרך, שעושים, וזה משהו אחר. אני לא מאלה. אני לא פתחתי את זה כי לא הייתי מדרך לדווקא להפך. אני תמיד הצטדרתי בארגונים, תמיד הייתי הראשון להיות מורעל, כאילו, וכאילו, ולסחוף אנשים אחרים. כאילו, לא ראיתי צורך להיות הבוס או דברים כאלה. דווקא להפך, אני אוהב פרטנרים, כאילו, בבנייה. אז כאילו, אז היום זה סיפור אחר לגמרי. בכל מקרה, כל הסיטואציה הזאת היא... כל המצב של היום אנחנו נמצאים בו, זה שכבר יש קרקע מאוד מאוד פוריה. המעצבים, יש להם ללכת בשביל לעשות פרודקט, זה לא מה שהיה אז. החברות כל כך, יש כל כך את הרצון ואת הידע כאילו של מה זה user experience ומה זה פרודקט וכל הדברים האלה, שחברות מביאות מעצבים להיות in-house ומשלמות מיטב כספן בשביל לעשות את זה. אני לא רואה שום כאילו יתרון, בוא נגיד לי, לפתוח, היום לא הייתי פותח את פומיקה. הייתי פשוט הולך וכאילו, ופשוט עובר לחברה. אני לא אגיד שאין יתרונות ב-agencies, יש המון יתרונות, כאילו, ובטח הייתי ממליץ לכל מישהו שמתחיל את דרכו, קודם כל להיות ב-agency, ולא להתחיל בסטארט-אפים או בחברות קורפורט, או בהייטק, כלשהו, אבל בוא נגיד, היום לאט לאט, כאילו, יש פחות ופחות מה-agencies, בגלל הסיבה שאמרתי.
בעצם אתה רומז שזה קצת פחות רווחי כבר לפתוח סטודיו?
לא, קודם כל, מי שרצה אז לעשות פרודקט, היה צריך לעשות את זה בעצמו. אוקיי? היום לא, היום יש הרבה אנשים, הרבה חברות, שיש בהם ידע ויש בהם יכולת כאילו לבוא, להביא אותך, לתת לך את מה שצריך ופשוט לעבוד בפרודקט. לי, אז לא היה דבר כזה, היה פרסום במיתוג, זה מה שהיה. לא קשור לרווחיות, יש פשוט כאילו, אני...
רווחיות שאלתי מהמקום של החברה, לא מהמקום של העובד.
של האג'נסי?
כן.
היום יש המון המון רצון, יש המון המון צורך בפרילנסרים ובחברות שיתנו פרויקטים. זאת אומרת, עד הרגע האחרון בפומיקה היה לנו מלא פרויקטים. היה לנו לקוחות הגיעו והיינו צריכים להגיד הרבה לא ולבחור בדיוק מה אנחנו רוצים. זאת לא הסיבה. הסיבה היא, יש כל מיני סיבות. הסיבה הראשונה זה מדינת ישראל, שהיא השותפה הסודית שלך לכל מה שאתה עושה, לוקחת לך חצי ממה שאתה צריך.
זה גם היום כשאתה עובד בקורפורייטים.
לא, אבל זה לא, אבל זה, אבל תשמעי, הנטל שאתה צריך לעבור בתור כאילו אונר, הוא מאוד מאוד גדול. אני צריך כאילו, שילמנו צ'קים של 600 אלף שקל חודשית, זה משהו שאני לא ממליץ לאף אחד לעשות את זה, בטח לא ב... בוא נגיד ספטמבר, שתכף אנחנו תכף מתקרבים אליו, תחשבי על זה, ספטמבר כזה, שיש בו סך הכל 11 ימי עבודה, אוקיי? ואת משלמת נגיד, בוא נגיד, לנו היה בערך 38 עובדים, תחשבי ש38 עובדים, את משלמת להם משכורת מלאה כרגיל, אבל יש לך רק אולי שליש, מהתוצרת בשביל כאילו לגבות כסף מלקוחות. וזה, אם הם לא רצו לקחת ימי חופש בימים הנוספים שיש שם, שזה מה שקרה לנו שנה שעברה אגב. בימים שהנותרים שיש, אנשים לקחו, היה מילואים, היה פה, היה שם, חולים קצת, ובזה נגמר לך חודש עם מינימום ימי עבודה שאנשים עובדים. אז מדינת ישראל, כאילו, חוץ מהמיסים העקיפים ואלה, הם לא פרטנרים טובים לשום עסק, לצערי, אני למדתי את זה בדרך קשה, ואני לא ממליץ אנשים להיכנס לבוץ הזה. כאילו, כי לא צריך, פשוט. יש עולם מדהים, יש חברות מטורפות עם ידע ו-UX ורצון, וחשיבות של ה-UX היא מעולם הייתה כזאת גבוהה, וכאילו, אני לא רואה שום ערך בלפתוח עסק עצמאי. חוץ ממה שאמרתי לך, אם מישהו רוצה להתפתח בעצמו, וגם לזה יש קאפ מסוים. אז...
מעניין, אתה באמת חושב ש... היום כבר הסוף של חברות הפרויקטים קרב, כשיותר ויותר חברות הייטק מכניסות ומבינות שהן צריכים להסיק מעצבים מנאוז?
אז לא, אני לא חושב שזה הסוף, אני חושב שזה בדיוק מה שאמרתי, שמי שנכנס פעם בשביל הצרכים מה שאמרתי, אז יהיה לו פחות כדאי להיכנס. בואו נוסיף עוד נדבך לעניין הזה, העובדים שברגע שאתה בא ומכשיר אותם, בשנייה שעוברת שנה, אז הם כבר הם המוצר הכי נחשק בלינקדין, כי הם היחידים שעוד לא נכנסו להייטק, אז הם טרף קל. אתה בא, מציע להם כך וכך, והם היחידים שענו לך, כי חברות אחרות בהייטק, הם צריכים לשקול אם כדאי להם, לא כדאי להם, כאילו מה זה, אז מ-agency זה הטרף הכי קל.
כן, באמת בנקודה הזאת, המעצבים שלך באמת נחטפו בתעשייה, כלומר, מי ש...
נכון, כי הם מאוד מוכשרים. תראית, ואנחנו כאילו התחלנו בזה עם רצון מאוד להכשיר, באמת אחד האהבות שלי זה ההכשרה, אבל בסופו של דבר אתה נשאר עם הצ'ק בשולחן, כאילו, אתה בא, כאילו, בשנים הראשונות יש המון חריגות והמון כסף שאתה צריך לשלם בעצמך, ולסגור סופי שבוע ולתקן דברים, ואת לא מבינה כאילו מה צריך לעבור מנהל. כי באמת מנהלים של אג'נסי זה אנשים שעושים הכל, וכאילו הכל נופל עליהם כאילו ברגע האמת. אבל בסופו של דבר, ברגע שמעצב כאילו מקבל משהו שהוא לא יכול לסרב לו, ושזה, אל תכי, יש אנשים עם משפחות, וזה, זה לא, אני לא לזלזל לשנייה אחת, כאילו, בדבר הזה, אז הם הולכים. ולמרות שהיה לנו, כאילו, יחסית, ריטנשן מאוד גבוה, כאילו, של אנשים בפומיקה, שאלה בממוצע שנתיים וחצי עד שלוש, אז זה מאוד גבוה, מאוד גבוה, כאילו, ביחס לתחום, שזה היה בשנים האחרונות ממש, אז למרות זה, זה כאילו, הלך ונהיה יותר גרוע, כאילו, בזמן האחרון, ותדעת, ברגע שאתה נותן למישהו פרויקט סייבר, אתה יכול, אתה בעצם מדליק שעון לאחור וסופר ארבעה חודשים. זה כאילו, זה העניין. יש כמה סוגים של פרויקטים שאתה אומר, אוקיי, אני אתן את הסייבר, ואני אגיד לבן אדם שלום בעוד ארבעה חודשים.
כי?
כי הוא הופך להיות טרף קל, ושמישהו רוצה לקחת אותו, הוא עושה את זה בצורה הכי אגרסיבית שאפשר. וויקס לקחו לי תוך חצי שנה שישה אנשים.
וואו.
זה, אין מה לעשות. זה, אין מה לעשות. אז אנשים, כאילו חברות יצטרכו בסופו של דבר להיות אלה שמכשירות, כי הם בעצמם הרגו את המקום שיכשיר להם אנשים. חבל, אבל זאת המציאות. צריכים עכשיו לראות מה ה-next chapter, כאילו, בדבר הזה.
יש גם באמת אבל את העניין של, יש כבר פחות גם צורך בסטודיו-ים, כי הרבה חברות הייטק מכניסות אינאוז.
תמיד יש צורך בסטודיו-ים.
כן?
תמיד,
אתה
תמיד.
אתה מאמין בזה?
כן, כי אף אחד לא רוצה על התחלה להכניס מישהו רוצים. קודם כל, אין תקציב בשביל מישהו שהוא לשלם לו בצורה הזאת, כי זה הרבה כסף כאילו להביא. ודבר שני, אתה לא רוצה, אתה רוצה שהיא חברה מסודרת, תחתום איתך על חוזה, אוקיי? ושהיא תהיה אחראית לתוצר, ולא מהצב המסכן, שהיא מקסימום נכשל, זה אשמתך. הבאת מישהו ג'וניור, והוא לא הצליח, אשמת מי זה? אשמתך. אתה גייסת.
אז בעצם,
ואז גיים אובר.
אז אני עד עכשיו הייתי בטוחה שהסיבה שסטודיו-ים נסגרים, כי לא רק הסטודיו שלך, הרבה מאוד סטודיו-ים נסגרו בתקופה האחרונה, זה בגלל שבאמת יותר ויותר חברות מכניסות מעצבים מיונאוז. בעצם אתה אומר שהסיבה היא לא שאין מספיק עבודה.
לא, וגם, שני אחד, בוא נדבר גם עליי ועל שחף, שאנחנו גם רוצים עוד דברים. אנחנו רוצים כאילו, יש דברים מדהימים בעולם שאנחנו רוצים עוד כאילו להתפתח אליהם, אנחנו רוצים כאילו לעבוד בצורה אחרת, אנחנו רוצים לראות עוד, להיכנס לעומק בדברים מאוד ספציפיים, בסוג חברות מאוד ספציפיות. אנחנו עברנו לסולוטו, כי זה מקום מדהים שאפשר להתפתח בו. זה לא משהו, זה לא סתם בנו כי בגלל הסיבות הכלכליות, כי אני אומר לך, כאילו, יכלנו להמשיך ככה עוד הרבה הרבה זמן, היה לנו תוכנית כאילו לכל דבר, ובייסיקלי מבחינת הכסף, כאילו, לא הייתה לנו בעיה בסופו של דבר. העניין הוא זה לא שלא מגיעים לרווחיות, כי שחף ואני, בכל חצי שנה עשינו, היינו עוצרים, בודקים את השוק ומה קורה, מנתחים את הסיטואציות, ומבינים מה עושים, מה הצעד הבא. אני אתן לך דוגמה, היה תקופה שנכנסו כל הדיזיין סיסטם הקיימי, כל מיני טמפלטים, אוקיי? טמפלטים, וזה היה איום מסוים. איום, כי עד אז היית עושה למישהו דשבורד, וכאילו, ומספיק שאתה עושה כאילו את השלושה מסכי ליבה, וכבר זה היה מספיק, זה היה דלת כניסה לפרויקט גדול, וכו' וכו'. ואז שיש דשבורד, הוא כאילו, הוא בעצם עוצר לך חלק מהלקוחות. אז כל שלב כזה היינו צריכים כאילו להתכנס ולחשוב כאילו מה הדבר הזה, כאילו מה האיומים, מה ההשפעות של זה, מה כאילו, מה היתרונות של זה, ואיפה פה, ומה עוד נותר, כאילו מה עוד כדאי, כאילו מה לא מנוצל, ותמיד כל בעיה גם הביאה כאילו בסופו של דבר הזדמנות. העניין גם עם המעצבים, שכל פעם שהבנו כאילו שנגיד מעצבים הולכים, אז we double down על ההכשרה שלהם, ופתחנו את התוכנית הכשרה, ועצנו כל פעם, ונתנו לנו מסלול, היה כאילו בעצם, היה לנו מסלול מסודר, לכל מצב מהשנייה שהוא נכנס, מה הולך לקרות לו בשנתיים עד חמש הקרובות.
וואו, זה נשמע סופר מגניב. מה זה באמת היה המסלול הזה שהצלחת להביא למעצבים? אולי זה גם מה שבעצם היה סוד לכך שהם אחרי זה נחטפו בחברות האחרות?
כן, קודם כל זה סוג של הבטחה של מה בן אדם הולך לעבור. בן אדם שהוא נכנס, אתה אומר לו, אוקיי, אתה הולך לעבור כך וכך. פרויקטים, כמות פרויקטים, סוג של פרויקטים. וגם היה איזה סוג של איתור של בעצם פוטנציאל של אנשים. היו אנשים שהגיעו עם דבר ראשון, מפינו אותם עוד מתהליך הגיוס, כאילו איזה סוג של סקילים יש להם, אם באדם בא עם סטורי טלינג, עם יכולות של אימג' מייקינג, עם הבנה של פלואו, כל מיני דברים שהיינו מאתרים מראש, ומנסים, בשלושה חודשים הראשונים היינו בודקים את ההנחות שבגיוס, ולפי זה היינו, כאילו, היינו נותנים הרבה דברים קטנים, בודקים, וכל פעם, כאילו, בכל בן אדם היה מין תיק כזה שבעזרתו הבנו איך משבצים אותו לפרויקטים. אז בעצם חוץ מהסקילס שאנחנו ממפים ועובדים עליהם בשביל להכשיר את האנשים, יש גם עניין של soft skills, שבעצם כל מעצב שגייסנו בפומיקה, ראינו בו פוטנציאל להובלה. זאת אומרת, אמרנו, אנחנו רוצים לגרום לו, להוביל אותו למקום שבו הוא מוביל. והחזון היה שבשנה שנייה כבר הוא מתחיל להוביל, להוביל דברים. להוביל אם זה לרכז פרויקט, ואחרי זה להוביל אותו, ואחרי זה כאילו להוביל אנשים אחרים, וכאילו גם ללמד אותם, גם לרכז את כל הפרויקט עצמו ומול הלקוח ודברים האלה. אז זה משהו שהוא כאילו היה הדבר השני, בעצם השלב הבא, בהכשרה, וזה היה משהו שהוא ארוך. זה שנה שנייה אתה לומד איך להוביל, שלב שלישי, כאילו בשלב השלישי, בשנה השלישית אתה לומד כבר את הקסטום, משהו שהוא כבר סגנון מסוים שהוא מאוד מאוד קסטום אליך, על פי מה שאתה מצטיין בו, וכל אחד קיבל איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד מתאים לו. כאילו אם זה כאלה שקיבלו, בעצם אתה נכנס להיות סטאף כזה, אתה נכנס להיות משהו שהוא כאילו גם מפתח את פומיקה וגם את ה... עצמאית, אתה מקבל איזשהו ורטיקל או נישה שאתה מצטיין בה ויכול להוביל בה. היינו גם מביאים פרויקטים במיוחד בשביל אנשים, אז כאילו זה היינו צדים את הפרויקטים בשביל האנשים הספציפיים האלה שאנחנו רוצים גם לשמר אותם. והאינטרס הוא משותף. כולם רוצים, אני רוצה כאילו שהבן אדם יקפוץ מטאורית שנה קדימה כאילו בהכשרה שלו, ושאני יוכל אשכרה להרוויח כסף ממנו, אחרת הכל נופל עליי. אז אם אני מכשיר אותו מהר, אני אצליח להרוויח.
תמיד, אני בטוחה שיש כאן הרבה מעצבים שמכירים את זה, שמגיעים לבקש, נגיד, הם בסטודיו, ומגיעים לבקש הלאה, ואז כאילו אומרים להם, תקשיבו, אתם כאילו עדיין לא רווחיים, כאילו סוג של...
לחלוטין זה נכון.
באמת? כן.
עכשיו אני... קודם כל, כן, agencies מרוויחים ממש בצורה מאוד, מאוד סמלית על האנשים, בטח הראשונים, אבל... אני אפצל את זה לשניים. חלק מזה זה אחריות האג'נסיז עצמו. זאת אומרת, עצמם, זה בעצם הם צריכים ליצור סיטואציה שבהם הם מרוויחים. זאת אומרת, אם אתה לא מכשיר בן אדם, ולא כאילו מקדם אותו, ולא מאפשר לבן אדם להתפתח מהר, אז אתה הוא אחראי לזה שאתה לא מרוויח, אוקיי? עכשיו, זה לא אשמה, זה פשוט כאילו משהו שאנחנו היינו צריכים ללמוד בדרך הקשה. והרבה סטודיים לא למדו את זה, ובגלל זה כאילו מאוד קשה, וסוגרים.
אז איך בעצם זיהית את הפוטנציאל בג'וניורים כשגייסת אותם לסטודיו?
קודם כל, תהליך סינון מאוד קפדני. שחה ואני כבר לימודי רעיונות כבר שהרבה זמן. גם לימדתי לא מעט מהאנשים שעבדו אצלנו בשנים האחרונות, כי לימדתי בזמנו גם בבצלאל, גם בשנקר, ו... האנשים שכבר, כאילו, שכבר לימדתי, אז כבר, כאילו, א', אני יכול לראות שחצי שנה שאתה מלמד מישהו, ואפילו שנה, אתה יכול לראות בדיוק איך באדם מתנהג עם חברים שלו, איך הוא קולט חומר, איך הוא מתקדם, וגם אם הוא אפילו לא הכי מצטיין בכיתה, אתה יכול לראות את הפוטנציאל. וכאילו, ומבחינתי זה היה הדבר, והבאנו גם מצטיינים, וגם אנשים שהיו, כאילו, שהיו בתחילת החשיבה על זה, ואפילו לא יכולו לדמיין את עצמם עם פרודקט. וגייסנו אותם, ובעצם פיתחנו אותם בתוך פומיקה. אני חושב שזה אחד הדברים הנחמדים, שאתה מביא אנשים שהם עדיין לא יודעים מה שאתה יודע, כאילו שלאן הם יכולים להגיע. וחוץ מזה, יש כבר שם, כאילו אנשים כבר...
סטודנטים רצו להגיע.
סטודנטים רצו להגיע, וגם אנשים שהם לא סטודנטים, מסטודים אחרים. אנחנו עדפנו כאילו שלא יהיה אנשים שהם נגיד... יותר מנגיד 3-4 שנים שהם הגיעו אלינו, כי ידענו שזה לא, שא' יהיה קשה להכשיר אותם, ודבר שני, הם נורא מהר רוצים כבר את התמורה, כי הם שומעים מה קורה בחוץ, בהייטק, והם סופרים את הפזם, והם רואים את הטבלות שכר, והם לא מבינים כאילו מה זאת אומרת. וכמו שאמרת, באג'נסיז אתה צריך לשלם לפי מה שאתה מכניס, אתה לא יכול סתם כאילו לזרוק דולרים באוויר, אין לך משקיע. לפחות לנו לא היה משקיע, אנחנו היינו חברה קצת יוניק, שלא היה לה פיתוח ולא היה לה שום דבר, רק כאילו הרווחים שהבאנו זה הרווחים. אז כאילו, אז כן, אז היינו צריכים לראות איך אפשר להרוויח בדברים.
הזכרתי זה שבאמת אתה מרצה בשנקר. וזה, אני מאוד שמחה לראות אנשים כמוך שהם חלק מהאקדמיה, כי זה באמת אנשים שהם גם עמוק בתעשייה ויודעים איך עובדים בצוותים, וגם אלה מכשירים את דור העתיד של המעצבים. איך גורמים לעוד אנשים כמוך להיות חלק, להגיע ולהיות חלק מהאקדמיה?
איך גורמים להם? אז אני אישית מאוד אוהב הדרכה ונמשכתי לזה והגעתי לזה עצמאית, אבל אני חושב שיש אנשים שנמשכים לזה ורוצים ללמד ומגיעים לאקדמיה. והיום אני חושב שפחות מבעבר אנשים נמשכים לזה, כי יש פשוט הרבה להתקדם בתוך החברות עצמם ויש המון עומס. בכל זאת, כאילו לצאת החוצה, נגיד חצי יום או יום בשבוע לפחות, זה משהו שמעצבים מתחילים מאוד קשה להם לעשות, ומעצבים מתקדמים, אם אין להם, אם הם עוד לא עשו את זה, זה דורש מהם המון אנרגיה, אז להתחיל את זה, זה נורא קשה. אני כבר במקום שאני כבר מאוד בפנים כבר, אז יותר קל לי, אבל דוגרי זה שוחט ממני המון. החצי יום שאני מלמד, אני יוצא שחוט ממנו.
וואו.
אני גם צריך לעבוד בבית לפני זה, ואני עונה להם בפייסבוק ובוואטסאפ, זה כבר לא מה שהיה פעם אקדמיה. זה כאילו אני, אם אתה באמת רוצה שהסטודנטים שלך יצליחו, אתה צריך כאילו לראות איך לבנות משהו שהוא מתאים לעכשיו. ויש לי הרבה טכניקות שאני מפתח לזה, אבל זה משהו שהוא קונסומינג. אני מוכן לזה, אבל לא כולם מוכנים לזה, או כאילו רואים את הvalue בזה. אני חושב שזה תלוי באנשים עצמם. זה לא משהו שמתאים לכל מעצב. בטוח.
אחד, ניר יוז היה כאן לפני כמה פרקים, ואחד הדברים שהוא אמר, זה שמפריע לו שאנשים שלא עובדים בתעשייה, שאנשים שהם לא חלק מהתעשייה, מלמדים אנשים אחרים איך להתנהג, איך לעבוד בתעשייה.
נכון, זה מפריע מאוד. זה מפריע מאוד, כי הם עושים נזקים הרבה פעמים.
איך אתה חושב שאפשר לפתור את זה?
אז דבר ראשון, מה שבן בן חורין, עכשיו, כאילו, הוא מוביל עכשיו את המחלקה החדשה בשנקר, ולדעתי זה סוג של תחרות הולך להיות. ברגע שכאילו יראו, אני חושב שכבר עכשיו בשנקר יש לנו הרבה פור, כאילו, to be honest, כאילו, אנחנו, ההכשרה של המעצבים אצלנו ברמה מאוד גבוהה, ראיתי דברים מאוד טובים, אנשים מאוד ספציפיים מאוד טובים בשאר האקדמיות, אבל אני חושב שבכללית, כאילו, אצלנו יש רמה מאוד גבוהה, כאילו, מהפורטפוליום שאני בודק, לאו דווקא שאני תופח לעצמי על השכם בזה, אבל, כאילו, אבל בכל מקרה, הדבר הזה הולך להיות מאוד מאוד משמעותי לדעתי. כאילו,
הוא פותח מחלקה מקבילה?
כן, בעצם אחד הדברים שלמשל, אני מ-2007, שהתחלתי ללמד בשנקר, שזה היה שנה אחרי שסיימתי בצלל. הדבר שאנחנו תמיד הייתי אומר, איך זה שלא, למשל, 30% ממה שאנחנו מלמדים, נגיד בטיפוגרפיה, שיעור טיפוגרפיה לא מורכב מ-30% טיפוגרפיה למסך. אוקיי? וזה משהו שתמיד הפריע לי מאוד מאוד, שאנשים הציגו להם את אינטראקטיב בשנה ג', שזה היה אבסורד מבחינתי, אבסורד. היום זה כבר לא ככה, זה הרבה יותר מוקדם מגיע, אבל התפיסה החדשה זה בוא נהפוך את הסדר, והכל הכל ילמד על רקע של חשיבה פרודקטית. כל הדברים, מחשיבה של מיתוג ואימג' מייקינג וחשיבה יצירתית, אבל עם רקע של פרודקט ושל אינטראקציה וחוויית משתמש, ולדעתי זה החלום. זה החלום של התעשייה הזאת. הולכת להיות.
נכון, אבל גם יש מאוד את כל הקטע, שגם הזכרתי את זה בפרק עם עידו, שאמר שבארצות הברית זה כבר קיים בחלק מהמקומות.
נכון.
שקיים שגם מכשירים גם מנהלי פרויקטים וגם מעצבים, אני אדבר יותר בהקשר של מעצבים, מכשירים מעצבים, לראות איך, מה זה פרודקט ברמה הרבה יותר רחבה, איך מנהלים מוצר, כל מיני כישורים, שהיום זה בכלל לא חלק מההכשרה של מעצב. כלומר, הרי בפועל, אני ואתה, ביום-יום שלנו, עושים דברים שהם הרבה מעבר ללעצב. יש הרבה דברים מסביב. אם זה אפילו פוליטיקה ארגונית, אם זה לנהל את הפרויקטים, אם זה לדאוג לכל מיני,
תקשיב, אז אני בוא, תרשי לעצמי, תרשי לי לזלזל טיפה במה שכאילו לומדים בהייטק אחרי זה, כאילו ברמה הזאת. אני חושב שיש המון דברים שהם צריכים ללמוד לפני שהם מגיעים להייטק, בגלל שבהייטק לא מספקים את זה, אוקיי? אני, סבבה, בהייטק הם לימדו בכל מקרה, יש עקומת למידה מטורפת בשנה הראשונה, ותהיה גם אחרי זה, סבבה. הדברים שהם צריכים ללמוד באקדמיה, לדעתי, זה דברים שלא נותנים לך בהייטק. יש כל כך הרבה דברים, וכמו שאמרתי, יש כל כך הרבה תעשיות שאתה לא תיגע בהם, כי אתה תיכנס ישירות לאיזשהו טאנל ויז'ן וזום אין של פרודקט ספציפי, אז יש לנו 4 שנים, בואו ננצל אותם. חשיבה יצירתית וכאילו וסקירה ולנתח כאילו אפליקציות ופרודקטים מכל הכיוונים, להבין מה זה לקוח, customer experience, אנחנו עכשיו נעשה כאילו שיעור של customer experience במחלקה הזאת, זה החלום שלי ללמוד את זה בשנה א', customer experience, זה לא משהו שהוא כאילו שהוא
מדהים,
צריך להקל בו.
האמת שזה מדהים, זה נראה שאתם לוקחים את הכיוון הזה באמת לכיוון של שהוא די פנטזיה.
כן, ווייר פריימים בשנה א', וכל מיני דברים מגניבים להלאה. אני לא חושב שהניהול של המוצר, זה כאילו, יכול שנגיע לזה אגב, כי עכשיו מתחילים רק שנה א', אבל שוב, יש דברים שאפשר כבר ללמוד אחרי שאתה מגיע, וגם צריך, וגם כאילו, וזה בסדר גמור. צריך לראות מה צריך לפני ומה צריך אחרי.
מעניין אותי באמת לשאול אותך עוד שאלה בהקשר הזה של אתה אומר 4 שנות לימוד. אתה חושב שיש אולי אפשרות לקצר את זה 3 שנים?
תמיד אפשר. Mm-hmm. אפשר גם 0.5 שנה. כי תמיד אפשר לעשות משהו שהוא יכין אותך בצורה מסוימת לתעשייה. אני אוהב כאילו, אני אוהב שיש מרחב נשימה. המרחב נשימה הולך ומתקצר. וכמו שאני אזכיר, גם יש הרבה אנשים שכבר הם מגיעים עם ידע של פשוט, שהם פשוט עובדים עם הפרודקטים. הם יודעים מה זה גט טקסי, הם יודעים מה זה אובר, הם יודעים מה זה גוגל מאפס, הם פשוט יודעים כי הם משתמשים בזה. אז כאילו, אז זה לא מה שהיה לפני 4 שנים. לפני 4 שנים הייתי צריך ללמד אנשים לפתוח את האפליקציה, הם לא פשוט פתחו את זה. Mm-hmm. הייתי פותח אנשים בשיעור ומראה להם כאילו אפליקציות שהם לא, לא רואה בחיים שלהם, זה לא אותו דבר.
אז אתה בעצם בעד לקצר את ה...
לא, אני לא בעד, אבל אני קשוב לצורך של השוק. אני חושב ש...
אז אתה מאמין שעוד כמה שנים יקצרו קצת את הלימוד?
אני מאמין שסטודנטים מתחילים לעבוד לפני שמסיימים. זה בטוח.
נכון.
אוקיי? ככל שכאילו שיהיה יותר... שהאקדמיה תהיה יותר חדה, אז התפקיד שהם יעשו תוך כדי לימודים יהיה יותר משמעותי. כרגע, אינטרנס כאילו מגיעים וחושפים... זפתה על הראש, וגם אי אפשר לשלב אותם בכל דבר, כי האקדמיה לא הכינה אותם בשלב הזה, אבל זה עשוי להשתנות, זה יכול להיות שזה משהו אחר. כמו שעושים בהרבה מקצועות טכנולוגיים אחרים.
וואו, מדהים, האמת שאתה גורם להיות ממש ממש אופטימית.
כן, מה זאת אומרת?
מה?
המציאות מדהימה.
לא, המציאות שהולכת להיות מדהימה. בוא, היום יש
עוד דבר על השקר. היא כבר עכשיו מדהימה, תפסיקי. זה כאילו, את לא מבינה מה הולך פה, זה כאילו, זה חלום. זה חלום. זה לא מה ש... זה כאילו, אי אפשר לדמיין את ההתקדמות. בתור מישהו שכאילו, שהתחיל מ-2002, שהתחלתי בבצלאל, כאילו, שנה א', וראיתי שבכלל לא מדברים על הדברים שאני, כאילו, שאני כל כך חשבתי שהולכים להיות, אז...
אני מרגישה כזה לרגע כמו כזה, אתה יודע, יש לכם משהו לאכול, יש לכם מים, תהנו, כאילו...
לא, תראי, קודם כל...
ראיתי למציאות הזאת כבר.
קודם כל, בזום אאוט רואים הרבה דברים שלא רואים בזום אין. כאילו, שאתה מסתכל, אתה מתחיל לזכור מה קורה בטיימליין שלנו, אתה מתחיל להבין איזה התקדמות מטורפת. אפילו בשכר, אתה יכול לראות כאילו מה קרה בשנתיים האחרונות, הדברים הם לא סתם, זה לא משהו שהוא... שאין לו נימוק מאוד מאוד מסודר. זה, יש צורך, יש עיסוק, ויש דברים מדהימים שאתה יכול לעשות. אני יותר מצטער על שאר המקצועות שהם לא מתקדמות בצורה,
שהם מתקדמים בצורה הזאת. נכון, האמת שאנחנו במקצוע מדהים. אבל הזכרנו את זה כזה באמת 4 שנים, 3 שנים, משיחות שהיו לי עם הרבה סטודנטים. יש משהו בלימודים, באקדמיה, שהם מאוד מאוד אינטנסיביים. הרבה לילות לבנים, מה שגם...
לא הרבה. תראי, סטודנטים שאמרו לך שהלילות לבנים יכול שגם הם כאלה שעובדים. אולי כאילו, אני אישית בתור מישהו שעבד ופתחתי את פומיקה בשנה א', היה לי חוק של בלי לילות לבנים, ועמדתי בו עד שנה ג', בשנה ג' היה קורס שנורא נורא אהבתי, של דני גולדברג, שאמרתי, אוקיי, זה, אני חייב עכשיו את הלילה לבן הזה, בצורה מאוד מאוד, חד פעמי, אני אעשה את זה עכשיו, ולא עשיתי יותר לילות לבנים.
אולי היית תלמיד ממש מצטיין?
לא, אני לא חושב ש... אני חושב שהרבה אנשים אולי כאילו, הם מגיעים ללילה, וכאילו הם במוד מסוים שקל להם לעבוד, וזה לא בגלל שהם עבדו כל היום, ואז הגיעו ללילה, ואז חייבים גם בלילה לעבוד. זה בגלל איזושהי התנהלות מסוימת, שלדעתי אפשר לפתור אותה.
אז תקשיב, האמת שזה גורם להיות ממש אופטימית, לגבי הרמה של המעצבים שייצאו כזה עוד כמה שנים עם ההכשרות שעכשיו באמת הם מעדכנים אותם.
כן, תשמעי, יש צורך ללימוד. רואים, חוץ מהאקדמיה, יש עוד מקומות שהם מלמדים UX, ורואים שיש המון המון ביקוש. האקדמיה צריכה פשוט להרים את הכפפה, ולעשות את זה כמו שצריך, כי הבעיה באקדמיה שהיא מתקדמת יחסית לאט רוב הזמן.
נכון.
אם אקדמיה תצליח למצוא את הדרך להתקדם מהר, אין שום סיכוי שזה לא יהיה מדהים. כאילו זה יכול להיות כאילו בצורה מאוד מאוד יסודית ומאוד מאוד מתגמלת, ואני חושב שזה יהיה מאוד מעניין לראות.
מהמם. אני גם מקווה שיהיה איזשהו מסלול קצר יותר.
למה?
כי אני חושבת שהיום, במיוחד אתה יודע, דור הוואי, כאילו אנחנו מאוד כבר מגיעים ממקום של אנשים רוצים מהר ועכשיו, ולעשות הפסקה של 4 שנים, כשגם הכל מתקדם, עזוב כאילו דור הוואי, הכל מתקדם היום מאוד מאוד מהר, אז 4 שנים זה המון המון זמן להפסיד מהחיים שלך.
אני מסכים, אני בשביל המקצוע אני לא רוצה, כאילו, תשעת, זה הדיון הישן, אבל כאילו...
אבל גם בשביל המקצוע אתה יכול גם 10 שנים ללמוד.
תראי, למה למשל כאילו הנדסת תוכנה וכאלה זה לא מקצרים? למה את זה כאילו משאירים ככה? בסופו של דבר זה גם נותן איזשהו סטנדרט כאילו של מי שעובר את זה, אז יש לו איזשהו תוכנות אופי מסוימות, וגם אם התעשייה מספיק תתפתח, היא תוכל לאפשר עבודה תוך כדי לימודים, יכול להיות שהלימודים יותר גמישים, אני לא יודע.
אולי...
אני חושב שיש המון המון תוכן והמון המון כאילו אקספלורציה שאפשר לעשות במהלך השנים האלה, יהיה לי קצת חבל אם יקצרו את זה, למרות ששלוש שנים לא נשמע לי קטסטרופה. שנתיים נשמע לי טיפשי. שנתיים נשמע לי כאילו, אז לך תעשה קורס, כאילו, למה אתה בא?
כן, אבל אולי באמת מה שאתה אומר, אם זה יהיה קצת פחות אינטנסיבי, ואז בעצם תוכל ממש לעבוד תוך כדי, אז זה מושלם.
כן, אבל כאילו, שנתיים למשל, אז לא צריך אקדמיה, צריך כאילו פשוט קורסים.
לא, אני אומרת, אני זורמתי איתך 4 שנים, אבל שיהיה קצת פחות אינטנסיבי, ואז זה מאפשר לך לשלב לימודים, או כאילו לשלב את זה עם עוד דברים בחיים, וכזה קצת יותר בלנס, אז זה גם יהיה מדהים.
אני חושב שגם חברות, בגלל שהן רוצות לגייס אנשים, הן מוכנות כאילו, הן מוכנות לספוג את השנים שלפני, אם כאילו, אם הם מביאים סטודנטים טובים.
כן, קצת פחות אחוזי משרה, נכון.
אחוזי משרה, וכאילו לשמר אותם, ואז הם לאט לאט נכנסים לעניינים, לומדים, עקומת לימוד טיפה מתמתנת, כי יש איזה שנה, שנתיים, שאתה כבר לומד מה זה החברה, ואיך עושים, ולפני שאתה באמת, מלוא האחריות נופלת עליך על הראש.
אוקיי, אז באמת אני כולי תקווה שהאקדמיה כבר תוציא מעצבים מאוד מוכנים לתעשייה. היום המצב הוא עדיין לא כזה, ומצד שני הסטודיו הולכים ונסגרים, מה שבעצם גורם לחברות הייטק לקבל מעצבים אולי בלי ניסיון, שקצת פחות מתאימים לדרישות שלהם. איך אפשר לגשר על הפער הזה?
אוקיי, אז תראה, אז קודם כל, האחריות עוברת לארגונים. ארגונים צריכים להכשיר את העובדים, ובאמת יש פה איזשהו מתח בין חברות גדולות, שיש להם הרבה משאבים בשביל ליצור כל מה שצריך בשביל להכשיר את האנשים שלהם. אצלנו למשל בסולוטו, אנחנו גם, יש לנו וורקשופים, ויש סדנאות מכל מיני סוגים, ואקטיביטיז של למידה, וגם יש המון סוגים של פרודקטים, שאפשר להעביר אנשים כאילו ולמד אותם בדרך הזאת. אבל ככל שארגון יותר גדול, יש להם יותר אפשרות ללמד פנימית את העובדים שלהם, וככל שסטודיו יותר קטן, יש אפשרות לעשות מנטורשיפ, אולי יותר, יותר אישי, ואולי... יותר לפקח בצורה צמודה על, על, על אנשים מסוימים, והם עדיין נמצאים בליבה של העשייה. אז יש מה לעשות בתוך הארגונים, הרבה מהחברות, זה יהיה היתרון שלהם. אלה שיש להם יכולות להכשיר, ויש להם את האנשים הנכונים שמכשירים, אז כן, זה אנשים ירצו לעבוד בתור המקומות האלה.
אתה אומר, אתה מדבר בלשון עתיד, כלומר היום אין מספיק מקומות בהייטק שיודעים להכשיר מעצבים?
ברור שלא, זה חדש. כאילו, יש, יש את, יש את, את גוגל, ושהם, הם, הם, נראה לי, המובילים ב, בעולם, ב, בהכשרה של מעצבים. אבל את רואה את, את כל הגדולים. כל הגדולים מתחילים להיות מאוד, מאוד רציניים לגבי העניין. כל חברה שהיא, שהיא רצינית בעניין, יש להם, גוף של, career path, ושל הכשרה, ושל, כאילו, מיפוי, וכל מה שהם, כל מה שצריך בשביל, א', להכשיר את המעצבים כדי שידעו לעשות את העבודה כמו שצריך, ב' כדי שיראו עתיד בתוך החברה ויוכלו להתקדם בתוך החברה ולא יצטרכו לעבור למקום אחר בשביל להתפתח.
אז בעצם אתה אומר שהיום האחריות לפיתוח של המעצבים עוברת לחברות הייטק. איך באמת אפשר לעשות את זה בצורה טובה?
אז חוץ מהפיתוח של, של הסקילים שאפשר באמת על ידי וורקשופים וכאלה, אחד הדברים הכי חשובים שדווקא אפשר לעשות יותר ויותר ב... דווקא בהייטק זה לאפשר לאנשים בעצם לקדם את ההשפעה שלהם. זאת אומרת, איך הם משפיעים על הארגון שמצאים בו, ומי רמת הפרט, איך אני משפיע על עצמי, אחרי זה איך אני משפיע על הצוות, איך אני משפיע על החטיבה או לא יודע מה, או המחלקה או הצוות היותר גדול, איך אני משפיע על החברה, ומעבר לזה, איך אני משפיע על הקומיוניטי. אוקיי? אז הדברים האלה, בעצם הדרגות האלה, הם כאילו בעצם בסופו של דבר, איך בן אדם מפתח את עצמו נהיה שווה יותר לארגון, אוקיי? אם אני, אני שנייה אחת אומר שווה, ואני תכף אני אסתייג מזה, אבל אם אני מצליח באמת להשפיע ברמה הצוותית, אני כבר שווה יותר. אני לא רק משפיע על עצמי ועל איך שאני עושה וזה וזה, ורק על המקום שלי במוצר, אלא על החשיבה של כל הצוות, ועל המוטיבציה, ועל המקום שאני רואה את כל אחד ואיך הוא תורם, ואני גורם לכולם לעשות יותר. הדבר השני זה אחרי זה, איך אני מפתח את החברה, ואיך אני יוצר פרוססים, ואיך אני מקדם אותם, ורואה את כולם בפרוסס, ואיך אני מאפשר מוצא פתרונות שכאילו שהחברה מרוויחה יותר, והמוצר מרוויח יותר. אצלנו גם יש גלובל, יש חוץ מהחברה בישראל, יש גם את הגלובל של השוריון בארצות הברית, ובכלל ביפן, ובכל העולם, אז גם לזה אני יכול להשכרה לבוא ולהשפיע עליהם, ואיך שהם עובדים, ומעבר זה, יש קומיוניטי, יש כל הקולגות, כל הדברים שיש לנו אפשרות לתרום להם. עכשיו, אם לוקחים כל מעצב, ומפתחים איתו את הדברים האלה, אז קודם כל אפשר מאוד מאוד לעזור לו, אפשר מאוד מאוד כאילו לגרום לו להיות שווה יותר בבחינת הקריירה שלו. באדם שיודע להיות, שמתחיל להבין שאיכשהו מתנהג לחברים שלו, משפיע בעצם על התפיסה שלו, זה משהו שהוא פרייסלס. אם נותנים לו כלים, ואם מאפשרים לו, מכאילו מקום שבו אני נותן, איך אני נותן פידבק, ועד המקום שבו איך אני חושב בגדול, וחושב אוברוויו לא רק על המוצר שלי, אלא על סל המוצרים, ועל כל הוויז'ן של החברה. אז זה המקום שבו כל חברה, אם היא תעשה תוכנית, וזה המקום שבו אני מנסה היום, כאילו, לא מנסה, אני היום עובד לעשות לצוותים, לצוות שלי, ובכלל, בסולוטו כולם עושים את זה, גם לפרודקט וגם לדבלופמנט, לאנג'ינירינג, מסתכלים על כל האנשים ואיך באמת אפשר לקדם אותם, ואיך שאת התפיסה של הארגון עליהם, באמצעות הדברים האלה, איך אתה משפיע.
מדהים. האמת שיש כאן גם טיפ כפול, כאילו גם באמת למנהלים איך לפתח, וגם למעצבים איך לראות איך הם גורמים לארגון שהם יהיו שווים יותר.
אני חושב שלכל החברות הגדולות יש כבר, יש כל מיני מתודולוגיות בנושא הזה, כי זה משהו שהוא ככה מפתחים חברה, ככה מפתחים אנשים בחברה גדולה. ובחברה קטנה צריכים לחשוב על זה מאוד מוקדם, כי זה בעצם, כשמתגמילים אנשים, אפשר לתגמיל אותם גם לפי האינפלואנס שלהם, כאילו, על המוצר, אבל אפשר על כל מיני דברים. חוץ מהמוצר, אפשר על המוטיבציה ועל הצוות, ואפשר על דברים אחרים, כאילו, שבתוך הארגון, על מקצועיות של משהו מסוים, על תחום לימוד מסוים. יש המון דרכים שאני יכול להשפיע, לאו דווקא רק, לאו דווקא רק מקצועית. אני יכול להשפיע על הקומיוניקיישן, על איך שאנחנו מדברים עם הגלובל, איך שאנחנו מדברים עם, למשל, הפרטנרים שלנו בנאשוויל, זה משהו מאוד חשוב. אני מאוד רוצה שכל האנשים שלי ידברו איתם ויכתבו וכאילו ויראו תוצרים וכאילו וילמדו אחד השני. זה משהו שאתה מרגיש את זה מאוד מאוד, שאנשים משפיעים אחד השני. זה הרגשה מעולה, שאתה רואה שהאנשים שלך כאילו, פשוט מתחילים להשפיע בצורה שאתה יכול אתה יכול כאילו פשוט להישען אחורה ולראות איך דברים מתקדמים לבד.
איפה הגבול כאן בין אובר תחרותיות לבין באמת...
למה תחרותיות?
בדרך כלל, כשצוות הוא מאוד
מאוד... ביניהם כאילו?
כן, כן.
תראי, אז אצלנו, בגלל שכל אחד יש לו את הצוות משלו, אז אין תחרותיות. יש דווקא, הם עוזרים אחד לשני, כל אחד כאילו להתקדם, והם אנשים מאוד מאוד מוכשרים, והם הם, 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 הם מלמדים אחד לשני. אני לא חושב שזה, אני חושב שתחרותיות מגיעה במקום שאם אני משפיע זה על חשבון מישהו אחר. ויש כל כך הרבה מקום שבו אנחנו צריכים, אנחנו ממש רעבים לאנשים שרוצים להשפיע. אז כאילו, אז כל אחד שרוצה, שקם ורוצה להשפיע, בוא, בוא תשפיע, זה בשמחה. זה, אין שום תחרות. כולם מוזמנים.
אבירן, דיברנו על נקודת משבר בקריירה, ועכשיו אני דווקא אשמח לשמוע איזושהי נקודת הצלחה שאמרת לעצמך, וואו, הכל היה שווה בשביל.
נקודת הצלחה. אני חושב ש... בוא נגיד, אם נתחבר לנקודת כישלון הקודמת, אני חושב שאחד הנקודות ההצלחה זה בעצם המקום שבו הצלחנו לפתח ראשי צוותים בפוביקה, המקום שבו כן, למרות הקשיים, הצלחנו ליצור איזשהו מקום שבן אדם כל כך התפתח שהוא יכול להוביל דברים, ושהוא יכול להכשיר אנשים אחרים, וזה היה משהו שהוא הוא מרחיב את הלב, כי אתה מרגיש שהמשפחה שלך הרבה יותר משוכללת, ושכאילו, ושצלחת לגדל אנשים למצב שאתה סומך עליהם, ושאתה יכול כאילו לתת, להפקיד בידיהם פרויקטים ולקוחות שאתה מאוד אוהב ומאוד רוצה שיצליחו. אני חושב שזה היה, ברגע שהתחלנו, שהצלחנו לעשות את הדבר הזה, נהייתי הרבה יותר שמח בעשייה שלי ובכלל ביומיום שלי. אז זה בהחלט אחד ההצלחות שאני גאה בהם, ואני חושב שזה משהו שהוא סוג הצלחה שהייתי מאחל לכל מישהו שמפתח בארגון שלו משהו. זאת אומרת, לכולנו יש פיתוח פרוססים ודברים, ויודעים שיש איזשהו צורך, ועובדים קשה בשביל להביא אותו, ואז המומנט שמצליחים אותו, זה משהו שהוא מרחיב את הלב.
כן, לגמרי. היכולת להרים אנשים זה ולקדם
אותם. זה משהו שהוא, אתה יודע, עוד לפני שאתה מצליח, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה, ואתה מרגיש את זה על בשרך. לפעמים אתה לא מאמין שזה אפשרי בכלל, ואז פתאום מגיע המומנט שבו אתה אומר, אתה שם לב שכבר אתה, שהצלחת, ובאמת, אם נחזור לנקודה אחרת, שאם אתה מסתכל על הציר זמן, אתה שם לב מתי זה קרה. זה לפעמים אתה לא שם לב בדיוק שזה קרה, כי זה כאילו קורה בצורה הדרגתית. אז חשוב כן להסתכל, ולהבין מה ההתפתחות, לא רק שלך אישית, אלא של מה שהצלחת להשפיע עליו בארגון שאתה עובד בו, ובכלל.
כן, זה נקודה מעולה. אני חושבת שכל מנהל, או מישהו שמוביל, ממש יתחבר לזה. טיפ אחרון למעצבי פרודקט, לסיום.
אז קודם כל הייתי, אני חושב שהטיפ הכי חשוב שאני כל הזמן מפנה אותו גם אליי, זה תמיד לדעת מה משמח אותך בתור מעצב. זאת אומרת, איזה דברים אתה עושה שמשמחים אותך, ובסופו של דבר כאילו לחדד אותם, לנפות מהם את הדברים שגורמים לך לא לסמוח, אוקיי? וליצור עצמך מציאות שבה אתה מאושר עם הכיוון שאתה הולך אליו. אני חושב שזה הדבר שבעצם אותי מנחה כבר שנים, ואני את הקריירה שלי, אני מפלס לפי הדברים האלה, לפי כאילו הדבר הזה, לפי מה שגורם לי סיפוק. אתה צריך לפתח לעצמך פרוסס כדי להגיע לסיפוק. זה לא משהו שהוא מגיע לבד.
מדהים. תודה אבירן שהיית איתנו כאן היום.
תודה לך שירחת אותי, היה כיף.
תודה לכם שהקשבתם עד עכשיו. אבירן יהיה זמין לנו במשך שבוע לתשובות בפייסבוק.
אני אחכה אל מול הקומנס. נראה מי שיר שם.
כן. תפציצו אותו, שהוא יתחרט שהוא הסכים. ונשתמע בפרק הבא. Press the radio button. Radio.